קורח. רש"י אומר על הפרשה, מביא את מדרש תנחומה, פרשה זו יפה, היא נדרשת, אומרים בעלי המוסר, שכל דור ודור יש כאלה שדורשים את הפרשה, שדורשים את דורשים להיכנס לתוך מחלוקת. אבל לפני כן נגיד איזה כמה מילים על בכלל, על מחלוקת בכלל. יש סיפור שמספרים על הרב חיים יעקב לוין, זכר צדיק לברכה, היה בנו של רב אריה לוין. הוא היה הרבה מאוד שנים רב, היה גאון עצום, גאון עצום בתורה, ממש ידע את כל, ידע, היה, אבא שלו קרא לו גאון יעקב, רב אריה לוין. הוא היה הרבה מאוד שנים רב בניו ג'רזי, בארצות הברית, של קהילה מאוד גדולה, ובשלב מסוים חזר לארץ. אבל בארץ פחות הכירו אותו, שלא, לא היה, כל פנים הלך והיה רב בפרדס חנה, מקום חשוב בארץ ישראל, אבל קטן. ואז נפטר הרב של ירושלים, אז תודה רבה, אז הגיעו אליו משלחות, כולם נמנו וגמרו שהמועמד המתאים ביותר להיות רבה של ירושלים, זה הרב חיים יעקב לוין, זכר צדיק לברכה, שהוא בן של הרב אריה לוין, והוא ענב וחסיד, גאון גדול בתורה, הוא מתאים. אז הגיעו אליו, אמר, הוא סירב. הוא אמר, יש לי קבלה מאבא, לא להיכנס למקום שיש בו מחלוקת. אז אמרו לו, זה לא מחלוקת, זה הליך, בחירות, ו... לא, יש לי קבלה מאבא, לא להיכנס למקום של מחלוקת. אמרו לו, אבל זה מחלוקת לשם שמיים, זה כמו הלל בשמיים, זה... אז הוא אמר, תראה, מחלוקת לא לשם שמיים, אני לא צריך קבלה מאבא, זה איסור תורה. הקבלה מאבא זה על מחלוקת לשם שמיים, שאני לא אכנס אליו. אז זה קשור בכלל לנושא המחלוקת. אני אומר את זה כי זה דברים שיצר הרע של המחלוקת, הוא באמת לא, הוא לא נרדם, הוא קיים, הוא קיים, הוא קיים כל הזמן. ואם אני אנסה לסמן מה הבעיה המרכזית במחלוקת, מה הבעיה? למה כל כך חכמים מזהירים אותנו במחלוקת? הבעיה המרכזית היא שמחלוקת, אתה יודע איך אתה נכנס, אתה לא יודע איך אתה יוצא. והטעות היא שנראה לך שגם תדע איך תצא, מה הבעיה? זה ויכוח קטן ובטח כולם יבינו אותי, וגם אם לא יבינו אותי, אז מקסימום אני לא אתעקש. אתה מתחיל, נראה לי נכנס לתוך מחלוקת, מתחיל סופת טורנדו, פתאום מגיעים אנשים שבכלל לא קשורים לעניין, ונזכרים בכל מיני דברים שכואבים להם מהעבר, פתאום מתחילים פה כל מיני צירופים שלא חלמת עליהם, ואתה כבר נשכח כבר מזמן מה הייתה סיבת המחלוקת, וכבר אתה, דברים חדשים צצים ובאים, ואתה פשוט לא יודע מאיפה יצאת ולאן תגיע. כמו בקורח, מה סיבת המחלוקת בקורח? מה הסיבה הרשמית? כהונה. מה קשור דתן ואווירה? הם כהנים, שבט ראובן, אז מה הם קשורים? יש מחלוקת, גם להם כואב קצת. משה רבנו, קצת, יש להם איזה חשבון, אז כיוון שמתחילים פה שצעקות, אז הם גם מצטרפים. מה קשורים 250 ראשי סנהדראות? זה לא קשור אליהם. נכון? מה קשורים? אלא מה כשמתחילה מחלוקת, פתאום הוא נזכר שפעם הוא העליב אותו, הוא נזכר זה, אלא נזכר שבכלל, עוד לפני 20 שנה זה הייתה מחלוקת, אז אנחנו ויתרנו, ועכשיו תוכל לוותר. אתה נכנס כאן לתוך איזה מערבולת, לכן ההצעה היוצאה באמת, זה להימנע, ככל הניתן למחלוקות. פשוט להימנע, ללכת 4 צעדים לאחור, ולתת, מחלוקת היא כמו אש. הרי הפרשת צאן זה כמו אש. אש, כשאתה משחק איתה, אתה רק מדליק אותה, אתה לא מחבא אותה. אני אכבה את האש, אתה תעסק איתה, רגע, אני אזיז פה את הענף הזה, אתה רק מלבה את האש. כל אחד אומר, אני רק אגיד מילה אחת, והמילה שלו עוד יותר מדליקה. אש קבע כשאתה עוזב אותה. עוזב, מה שהיא שרפה שרפה, וכל בית ישראל יבכו את השרפה של שרף השם, ואלה אתה תדועכת. מחלוקת נגמרת כשפשוט מפסיקים להתעסק בה. הולכים לאחור. זהו, הולכים לאחור, ואז היא לאט לאט שוקעת. ולפעמים גם מחלוקת ש... קראה יישובים, פתאום נגמרת, אתה גם לא מבין למה היא נגמרה, כאילו, אין איזו סיבה מהותית שהיא נגמרה, פשוט חלק מהאנשים קיבלו איזו החלטה להפסיק להתעסק עם זה, ואז הכל דורך. והיו מחלוקות בעם ישראל, עד היום, מחלוקות שמפרקות קהילות, מפרקות יישובים, מפרקות, גם מפרקות משפחות יכול להיות, כי אנשים נהנים מהדבר הזה, התעסק ועוד. זה עצה טובה מאוד מאוד לחיים, במקום שיש מחלוקת, ללכת 3 צעדים לאחור. לא נתעסק עם זה. טוב, בוא נראה את שפת אמת. בפסוק, המעט מכם, כי הבדיל השם אלוהי ישראל אתכם מכל העמים, לכן אתה וכל עבדתך נועדים על אדוני, ואהרון מהו כי תלינו עליו. אין מובן, אומר השפת אמת, הלשון לכן. מה זה לכן? מה רוצה? הקדוש ברוך הוא, התרגום של הפסוק הוא כזה, משה אומר ללוויים, מה אתם רוצים? מה? המעט מכם, תראו, קיבלתם לוויים, אתם לוויים, אתם לעמוד לפני השם ישרתו. אז מה זה לכן אתה וכל עבדתך נועדים על השם? המילים, העברית, הטקסט לא ברור. מה הטעם פה? אומר השפת המתח, כי משה רבנו עליו השלום הראה לו שתורה עצמו. מה כבר לתורה עצמו? משה רבנו הראה לקורח שהוא מטעה את עצמו. כתוב שקורח אינו התעתת הוא. העין של קורח, הוא התעה את עצמו. מה הייתה הטעות? כי אם היה קורח רואה האמת שמדרגת הקדושה אשר יש לו אינו בא מכוחו ועוצם ידו, רק מכלל ישראל אשר הקדוש ברוך הוא בחר בהם ונתן קדושה מיוחדת לכהן לוי וישראל, לכל אחד כפי מדרגתו, אם כן לא היה מתקנה באהרון. הפרשה שלנו פותחת גם סוגיה מאוד רחבה של קנאה. כן, קנה. אדם מקנה בחברו. מתי אדם מקנה? אדם מקנה כשהוא תולה את המעלות שלו, שיש לו, תולה אותם בעצמו. אז הוא אומר, אני הרבה יותר, ראית הוא, הוא כזה, אני הרבה יותר, מגיע לי לפניו. אבל אם אדם, הוא נפשו היא נפש מיושרת, והוא מבין שהמעלות שקיימות בי, הן לא שלי. אלה הם של ריבונו של עולם. בטח אם אני כהן, שכהונה זה ממש, להיוולד, לשבת הכהונה. אבל לא רק, רוב הדברים שאנחנו מוכשרים בהם, בסדר? יש לנו כישרון בדברים הללו, אלה הם דברים שלא עבדנו עליהם, אלא קיבלנו אותם. מתנות. כישרון זה מתנה מאת השם יתברך. כמובן, אם אדם עובד על הכישרון, מפתח אותו, אז הוא מגיע רחוק מאוד. אבל הכישרון עצמו הוא מתנה. אז משה רבנו אומר לקורח, אתה רוצה כהונה, כי אתה מבין שאתה במעשיך יותר צדיק מאהרון הכהן. אתה בכלל לא מבין מה זה כהונה. כהונה זה בכלל לא קשור למעשים, כהונה זה מתנה מאת השם יתברך. אם היית מסתכל על הכישרונות שלך ועל היכולות שלך כמתנות שקיבלת מאת השם יתברך, לא היית מתקנה באהרון הכהן. לא היה את האחד על אחד הזה, מי יותר ממי. אף אחד לא יותר מאף אחד. זה הקדוש ברוך הוא נתן לו את הכישרון הזה. וזה הקדוש ברוך הוא נתן לו את הכישרון הזה. אתה קיבלת את כישרון ללוויה, להיות מנושא אהרון, ואהרון קיבל את כישרון הכהונה מאת השם יתברך. כישרון מולד. כי אם היה קורח רואה האמת, שמדרגת הקדושה אשר יש לו, אינו בא מכוחו ורוצים ידו, רק מכלל ישראל אשר הקדוש ברוך הוא בחר בהם, ונתן קדושה מיוחדת לכהן, לוי וישראל, לכל אחד כפי מדרגתו. אם כן לא היה מתקנה באהרון, אך כי נתגאה קורח שבמעשיו זכה לזה, לכן לא האמין שיזכה אהרון בכוח עצמו להיות כהן גדול. קורח מסתכל ואומר, אני... המעלות שלי זה מכוח העבודה שלי. אין מי שעובד יותר ממני. אני מספר אחת כאן בדור. לא יכול להיות שהארון יעקוף אותי. אני יודע כמה מאמצים השקעתי, כמה עבודה עבדתי. אין מצב שהארון עוקף אותי. כשזו צורת החשיבה, אתה מגיע מהר מאוד לקנאה ולמחלוקת. אבל אם קורח היה מבין שהכהונה היא מתנה, הכהונה, הכישרונות, שיש לכל אחד ואחד מאיתנו. אז מתנות מאת השם יתברך. אז אולי הם מתקנה. אני קיבלתי מהקדוש ברוך הוא בדיוק את הכישרון שאני צריך להוציא לפועל. ואין לי מה להתקנה בכישרון של מישהו אחר, כי זה לא שלי. ואם הייתי מקבל את הכישרון שלו, זה לא היה יוצא טוב לפועל, אולי זה היה מזיק לי. וקורח אמר, כל העדה כולם קדושים. ושרבנו אמר, אשר יבחר השם הוא הקדוש. מה זה בעצם כל העדה כולם קדושים? מה עומד ביסוד הטענה? כולם, ואז במה זה תלוי? מי ש... לא, מי ש... יותר משקיע, תשמע, כולם, אתם כולם קדושים. כן, ועכשיו, אתה יודע, תעבוד, תשקיע, אתה זה, יהיה לך. תלמד הרבה תורה, הרבה מצוות, הרבה... תצבור לך הרבה מעלות במדרגות הרוחניות, יהיה לך. מין, הייתי קורא לזה סוג של איזה גישה כאילו קרייריסטית בקודש. תחרות, נראה מי. כן, שלום.
זה גם מצב שיש אישה וגם יעשה וגם אמרים.
שכולם קדושים, נכון? זו טענה, ומשה רבנו אומר, לא הבנת, אשר יבחר השם הוא הקדוש. זה לא מגיע מכאן, זה מגיע מלמעלה, למטה. התפקיד שלנו זה לגלות את זה. הקדוש ברוך הוא נותן לאדם תכונות, כישרונות, ביניהם גם כישרון הכהונה. ועכשיו התפקיד של האדם זה ללכת ולגלות כל חייו את הכישרון הזה. אבל זה לא מתחיל מאיתנו. משה רבנו אמר, אשר יבחר השם הוא הקדוש. ושניהם אמת, כי יש קדושה בכלל ובפרט. מה הכוונה שניהם אמת? זה נכון שכולם קדושים. אבל קדושה שיורדת מלמעלה למטה אלינו, ועכשיו כל אחד עובד ועמל לגלות, זה כמו, איך אני, זה כמו, שנגיד יש תזמורת, בסדר? הקדוש ברוך הוא המנצח הגדול, ויש תזמורת. הקדוש ברוך הוא מוריד לתזמורת את הכוח לנגן. אז עכשיו כל אחד צריך לגלות את כוח הנגינה המיוחד שקיים בו. זה כינור, זה טוף, זה, ויש טעו שעומד ככה כל התזמורת בשביל לעשות פעם אחת, בום. בסדר? אבל כל אחד הוא משהו אחר, הוא לא אותו דבר. כי מאיפה זה מגיע? יש מישהו מלמעלה שהוא מכוון. אז יש כאן כישרון קדוש. קורח אומר, לא, כולם כינורות. והכנר הכי זה, הוא יהיה המספר אחד. זה לא עובד ככה. לכן משה רבן עליו השלום אמר, אשר יבחר השם הוא הקדוש, ושניהם באמת, כי יש קדושה בכלל ובפרט. והוא כלל הצריך לפרט, כי בוודאי על ידי הנבחר מהשם יתברך, מי שנבחר, הצדיק, הכהן, נמשך קדושה לכל הכלל וכולם קדושים שקיבלו הדירות, אבל זה דרך מי שנבחר. נכון, אתה קדוש, אבל דרך הכהן. מי בחר בכהן? הקדוש ברוך הוא. ובאמת קדושה זו באה לידי משה רבן עליו השלום, כמו שכתוב, וקידשת מיום ומחר. וקורח שכח מזה, שעיקר הקדושה שלו נמשך רק ממשה רבנו עליו השלום ואהרון הכהן הגדול. וזה שכתוב, העיקר, קורח שלקח לעצמו. זה שאומר המדרש נפשע מקריית עוז שחלק עצמו מעיקר תוקף הכוח אשר היה לו, רק מהם וחלק עליהם. קורח חשב שהוא מכוח עצמו. עכשיו זאת אמירה מאוד מאוד חזקה, כי אנחנו גם לומדים תורה וגם המילים על עבודת השם, במידות, בנפש. כל הזמן, כל הזמן צריך לזכור, זאת לא עבודת יצירה, זאת עבודת גילוי. גילוי. הקדוש ברוך הוא נתן לכל אחד ואחד, נתנו את הכוחות ואת התכונות ואת השורש הנשמה המיוחד לכל אחד ואחד, ועכשיו אדם מתחיל לגלות את זה. עכשיו כל שהוא גם נוצר את איזושהי מודעות לגילוי הזה, לחלק המיוחד שלי, לשורש הנשמה שלי, מה התפקיד שלי, מה השליחות שלי בעולם הזה. מודעות, ולפעמים גם יש ממש ידיעה מדויקת, הבן איש חי, הוא ידע שהוא גלגול של בניהו בניהו ידע. קרא לכל הספרים על שם בני הבני הידע. אבל זה לא מתחיל מכאן, זה לא מתחיל מלמטה. זה לא איזה מין תחרות, מי יותר צדיק, מי יותר זה, וככה מודרגות. זה לא מתחיל, זה מתחיל מלמעלה. וקורח שכח. מדרגתו הייתה גבוהה, והוא שכח. שאת הקדושה שלו הוא קיבל ממשה רבנו. לכן יצא לחלוק. זה כל כך הפוך. הרי אהרון הכהן, נתנו את זה בשבוע בשיעור, קורח רוצה להיות כהן. מערער על הכהונה. מגיע לי. כן? זו האמירה. אני... אבל כדי להיות כהן צריך להיות אחד שאומר, לא יודע, לא מכיר את המושג מגיע לי. אהרון הכהן אומר, מגיע לי? זה בכלל דיבור של אהרון הכהן. אהרון הכהן שמשה רבנו הולך, יוצא הולך לקראתו למצרים, ובעצם הולך לקחת לו את הבמה המרכזית, כי עד עכשיו אהרון היה גם האח הגדול, וגם האח הבכיר, וגם זה שהיה במצרים עצמה. אהרון יוצא ורעך ושמח בליבו. עכשיו הייתי בניחום אצל הרב אליהו, אז שם גם את האחים. הרב נעים מגיע, הייתי לא כל יום שם כי הוא עצמו חולה, והחתר צעיר, זה החתר צעיר מראה לי בפלאפון, יש לו, התמונה שלו בפלאפון זה שני האחים שלו. הוא כאילו, הנה הרב נעים והרב עוד אחד, זה התמונה, זה עוד אוהבים אחד את השני, הרב נעים יותר מבוגר מהרב עוד אחד, מאוד היה, מאוד מחוברי. אז... זה משה ואהרון, זה כהונה. על זה זכה אהרון לכהונה, על ההתבטלות, על זה שהיה מלא ענווה, על זה שהוא רחב ושמח בליבו. וכל המגיע לי, אנחנו רגילים לעולם המגיע לי בחול. אנשים רוצים להתקדם במקום העבודה, אז הם צריכים להגיד מגיע לי, ואני זה, ואני כבר כך כך שנים, וזה, ואני צריך לגלות דרגה ולקבל, וזה. אבל שזה מחלחל לתוך הקודש פנימה. כשבן אדם אומר מגיע לי בתוך הקודש, זה כבר לא שפה. זה כבר לא התדר הנכון. זה לא עובד ככה. אלא אדרבה, כל הבורח מן הכבוד, הכבוד רודף אחריו. וכל מי שחושב שלא מגיע לו, הוא באמת זה שמגיע לו. הצד השני של זה, זה הסיפור עם המטה, שעליו דיברנו גם בתחילת השבוע, שהקדוש ברוך הוא אומר לאהרון, טוב, בוא נעשה את הדבר הזה עם המטה, ואז בני ישראל, הם יותר לא התלוננו. דרך אגב, שואלים, מה כזה מיוחד במטה של אהרון הכהן? מה, כתוב שלוקחים את המטה הזה, שמו את המטה הזה ב, 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 באוהל מועד, כדי שכל מי שירצה, גם 100 שנה אחר כך, יוכל לבוא להסתכל על המטה ולראות שהוא פורח, להגיד, אהרון הכהן. מה החידוש בזה? זה שמעתי מהרב חיים סבתו, גם כן בשבעה של הרב אוחליה. אז בואי, החידוש הוא שלכל מטה, לכל עץ, יש לו כל מיני שלבים. יש לו שלב של פרח, יש שלב של ציץ, ושלב של פרי. והשלבים בדרך כלל הם אחד אחרי השני. יש פרח, ואז הפרח נופל, והציץ מתחיל, ואז הציץ, ויש פרי. ואצל אהרון הכהן היה את הכל לבת אחת. גם פירות, גם קודש הקודשים, ויום כיפור, והדברים הכי נוראים, ולהקריב קורבנות וזה. וגם ציץ, שזה עיסוק בכל מיני דברים, אולי דברים יותר, וגם פרח, גם דברים שהם נראים יותר נמוכים, כי אהרון הכהן הוא גם עוסק בשלום בית, והוא גם הולך ומשלים בין בני אדם, והוא עושה המון המון דברים שהם, והכל בבן אדם אחד. זה הפלא. זה הכהונה. שאדם ככל שהוא, הוא יגיד את זה בהמשך, ככל שאדם, הוא אומר את זה על משה רבנו גם כן, ככל שאדם הוא יותר גדול, ככה הוא יודע להעריך דברים יותר קטנים. האדם הקטן, הוא מזלזל בדברים, תן לי רק משהו גדול, אבל ככל שאדם הוא יותר גדול, ככה הוא יותר יודע להעריך את הדברים הקטנים. אז אצל אהרון הכהן באישיות אחת, היה גם את גבעי גבעים של עיסוק בקודש הקודשים, וגם את הלכת לאות, שמה, חבר שלך מצטער, ושלום בית, וזה, וכל ה... בפסוק, והיה איש אשר זה, מתאו יפרח והסיקותים מעלי תלונות בני ישראל, וצריך להבין, למה יוסר בזה תלונות בני ישראל? מה יש במתא הזה, שכשתראו אותו, כולם יפסיקו להתלונן? והעניין הוא להודיע לבני ישראל, כי לא מצד עבודת אהרון נבחר מכלל בני ישראל. אהרון לא נבחר בגלל משהו שהוא עשה. אהרון נבחר כי הקדוש ברוך הוא אמר. זה הרבה יותר. כי אם זה בגלל משהו שעשיתי, אז מה זה יכול להיות? ואז מה?
תלוי בדבר.
תלוי בדבר, ואז בטל הדבר. גם כל אחד יכול להיות, וגם אם אני לא עושה עכשיו, אז זה ייפסק. אבל אם זה בחירה אלוקית, אז זה תכונה. זהו, זה לא יכול להיפסק. כל השאלה אם תגלה את זה או לא תגלה את זה, אבל זה קיים. זאת יצירה אלוקית, זה כמו שהקדוש ברוך הוא חותם, כמו חותמת. אתה חותם מישהו, זהו, חתום. זה לא משהו שעתיד להשתנות. עדיין יש בחירה האם לגלות את התכונה הזאת או לא. כמו יהודי, אדם נולד לאמא יהודיה. הוא לא יודע כלום מהיהדות שלו, הוא יהודי, נכון? הוא יהודי לגמרי, הוא לא יודע כלום מהיהדות. ואחרי שהוא לא יודע כלום מהיהדות, הוא גם מתחתן עם אישה יהודיה שגם לא יודעת כלום מהיהדות, ונולד להם נכד שלא יודע כלום מהיהדות. ועוד, כמו שהיה ברוסיה. ושלוש או ארבעה דורות של יהודים שלא יודעים כלום מהיהדות. אז מה, הם יהודים? אז צריכים לגלות את זה. התכונה נשארת. ולפעמים אתה רואה שהתכונה, בגלל שהיא נשארת, אז היא בוערת בפנים ויוצרת איזה... הספרתי לכם סיפור, סיפור הפוך על איזה בעלת תשובה אחת במאה שערים. גיורת. גיורת ש... כל שבת אחר הצהריים אתה נתקפת ביצר שלא לא יכולה להתגבר עליו, לעשן סיגריה. וגיורת, גיורת צדק, לא יכולה לתפק. הולכת שם לשירותים, אוהב שלא יהיה, מעשנת. החליטו ללכת לרב פישר, שנפטר את הצד. איך היא נכנסה, סיפור על הסיפור, אמר לה, הגיור שלך לא היה טוב. בירר מי גייר אותה, התברר שמי שגייר אותה, בסוף זה בכלל איזה רב רפורמי, בקיצור, הוכיח סופו התחילתו, בקיצור, התגלת לו כמו שצריך. ואז, כיוון שהקדוש ברוך הוא, כיוון שהקדוש ברוך הוא ראה שאת רוצה להתגייר באמת, אבל את עדיין גויה, וגוי ששבת, חייב מיטה. אז הכניס לך יצא הרעה להשם. עכשיו אנחנו נגייר אותך כדת זה כדין. ברגע שהתגיירה כמו שצריך, הלך. הלך מן היצר הזה. כלומר, יש לזה הרגשות פנימיות כאלו, שהן תחושות עיוורות, שהן מנחות אותך. יש גם כן איזה חבר שלי שהוא בעל תשובה, כל החיים שהוא היה, לפני שהוא חזר בתשובה, היה לו איזה מין תחושה שהוא כהן. הוא לא יודע להסביר את זה, אבל הוא הרגיש שהוא כהן. שהוא חזר בתשובה, התחיל לחקור. לא, 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 הוא היה חילוני, אבל הוא הרגיש, הוא עניין אותו, הכהונה, המושג כהן, עניין אותו. חזר בתשובה, התחיל לחקור את ההורים, וזה כהן, בקיצור, הגיע עד הסבא, ההורים כבר לא זכו כלום. אז אמרנו לו, בטח, המשפחה של כהנים, ידוע, וזה. יש תחושות פנימיות כאלה. אני מתחיל משם. כי לא מצד עבודת אהרון נבחר מכלל בני ישראל, וכן הלוויים, אם כי היו צדיקים גדולים שזכו לזאת המעלה, אבל המעלה הזאת הוא מתנה מאת המקום ברוך הוא, באהבתו לבני ישראל, הוא חן כלי מובחר, והוא אהרון משרת עליון. והשם יתברך שלח מלמעלה כלי זו. מתנה אלוקית. אתה רואה כהן? מתנה. רק הקדוש ברוך הוא צדיקים שהם מועטים, עמד ושתלן בכל דור ודור. הרב אליהו, מתנה. מתנה. נשמה מיוחדת שהקדוש ברוך הוא שותל אותה בדור הזה. מיוחד. מתנה. וזה שמתאו יפרח הוא סימן, כי הוא כלי דבוק בשורשו ועושה פירות בדבקות וחיבור שיש לו בבית המקדש, וממילא על זה שר הקינתם כיוון שהוא מצד מתנת אליהו. כשרואים את העץ היבש הזה פורח, בעצם זה מעיד שאהרון הכהן הוא כל הזמן דבוק לשורש. הרי מה שמוציא פירות זה דבר, רק דבר שמחובר לשורש. אם הוא לא מחובר לשורש, אין פרי. אהרון, כל הזמן, המטה, מתי שלא תסתכל על המטה, אתה תראה שהמטה הזה מוציא פירות. מה זה אומר? שהוא כל הזמן מחובר לשורש, זאת מתנה. ליצור כאן בעם ישראל שבט כזה, שהוא כל הזמן מקיים לנגד עיניו, שיביתי השם לנגדי תמיד. כל הזמן, הוא שיביתי השם לנגדי תמיד, כל הזמן, כל הזמן. זה תכונה מיוחדת של שבט מיוחד. ואתה רוצה להיזכר, אתה רץ למטה, מסתכל, רואה שהמטה עדיין פורח, גם 100 שנים, גם 200, גם 400 שנה אחר כך, המטה נמצא ופורח, עם ציץ, עם שקדים, עם זה ירוק, מלבלב. אתה אומר, הכהנים מחוברים. מטה הכהונה מעיד על הכהנים, שהם כל הזמן מחוברים אל השורש. כמו שכתוב, והארון מהו? וזה שרצה משה רבנו עליו שם לברר אצל בני לוי, המעט מכם כהבדיל, שגם כן, כל הבדלתם הוא גם כן רק מתנה עליונה. קורח ועדתו עלה על דעתם שהוא מצד עבודתם, ולכן היה שייך בזה קנאה. ולכך על דניסיון המתות, השיקותי את תלונות בני ישראל. כי זה מברר שזה לא מגיע מצד המעשים, אלא זה מגיע מצד המתנה. עכשיו, אני אומר, בואו נתרגל לדבר הזה. כי אנחנו, אולי ככה, חיים על גרף כזה של שונא מתנות יחיה. אבל זה בבני אדם. יש דברים שהקדוש ברוך הוא נותן לנו מתנה. לא מכוחנו ולא מעוצם ידינו. מדינת ישראל היא מתנה. שקיבלנו מתנה שמתברך. כמובן, אנחנו עשינו ונלחמנו, אבל מתנה. אדם מקבל ילד, נולד לו ילד, יש ביטוי, אני כל כך סולד ממנו. אולי אפילו קצת ביטוי גס, אני חושב, מסוים. אבל ככה שמעתם מתבטאים. עשינו ילד. מכירים ביטוי כזה? ביטוי כזה, לעשות, כאילו שאתה נולד לנו ילד, עבר דרכנו ילד, נשמה, זה שלך יודע, אתה עשית, בסדר, אתה מבין בכלל איך נוצרת נשמה, איך זה, בסדר, יודעים, זה מתחבר לזה, ו-X ו-Y, כל הדבר, נו, ומה, ומי נותן נשמה לדבר, ל-X וה-Y הזה, אם תישאר עם X ו-Y, לא יצא לכם זה נשמה, נכון? אז מתנה, ילד זה מתנה. טוב, זו מתנה שהרבה צריך לעבוד עליה, והרבה צריך לחנך אותה, והרבה צריך לזה כדי שהיא תתגלה, אבל זה לא ממני. ממש, אתם יודעים, זה ממש, שמעתי פעם אחד מגדולי המחנכים, שהוא ממליץ להורים, חלק מהבעיות בחינוך ילדים נובע מזה שההורים מזהים את הילדים כאיבר נוסף שלהם. הבן שלי לא יכין שיעורים, אני שאני כל חיי הכנתי שיעורים, נגיד שזה נכון, כן. או כאילו, כן, הבן שלך לא יכין שיעורים, הוא ילד אחר, יש לו אופי אחר. הבן שלי, לא, אדם מכיל על הילדים שלו את מה שהוא רצה או לא רצה להיות. אז אני נעצה כזאת להיכנס לחדר הילדים שהם ישנים, להסתכל עליהם. נשמות מיוחדות, פקדונות שקיבלת, לא להרבה זמן, כלומר, עד 120, אבל כמה זמן אתה מגדל ילדים? 15 שנה עד שהם הולכים לפנים, כאילו, צ'יק, אף. ככה זה מתחיל חיים משל עצמו. פיקדון. אל תתפוס עליו בעלות. מתנה. והרבה מאוד דברים הקדוש ברוך הוא נותן לנו מתנות, והתפקיד שלנו זה לא לקלקל אותם. לגלות אותם, לעבוד אותם, ולא לקלקל. ואפשר לקלקל מתנות בשתי דרכים. דרך אחת, זה אם לא מוצאים את זה אל הפועל, קיבלת מתנה ואתה לא עושה איתה כלום. קיבלת מתנה, אחרי שנה פרגשת אותך נותן למתנה, נו, השתמשת במתנה, לא, זה עדיין באריזה, זה אכזבה. זה קלקול אחד, וקלקול שני, זה אם אתה טוען שזה לא מתנה, אלא שזה שלך. לא, זה לא מתנה, זה אני, הכל ב... אני עשיתי את זה. אתה עשית ילד, טוב, תתחכה עכשיו כמה שנים ונראה מה יהיה. תשבור את ה... תלך קצת לרופאים וכאלה, תתחיל קצת... תתחיל להתפלל ולבכות, ולחפש שיתפללו עליך, ואז נראה מה... מה יקרה. כל הבדלתם הוא מתנה עליונה, וכורח ועדתו עלה על דעתם, שהוא נמצא לעבודתם, ולכן נעשך בזה קינה. ולכך על די ניסיון המתות, הסיכותי, התלונות בני ישראל וכו'. הדבר האחרון שנלמד היום, זה תורה פסיכולוגית, שפת האמת יש לו הבחנות פסיכולוגיות עמוקות מאוד. אנחנו כבר כמה זמן ביחד סביב דיבור על הענווה. התחלנו את זה כבר בפרשת בעלותך, עכשיו עוד מקור. אדוני מורי זקני, זיכרונו לברכה, הגיד בשם הרב מפרשיס חז"ל, לראות איך המתנגדים על הצדיק בוחרים לדבר עליו דווקא במידה המתוקנת אצלו ביותר. על משה רבנו! למה תתנסו על קהל השם? התורה מעידה שמשה רבנו הכי ענוותה. מה אומרים עליו? גאוות. מדהים. למה זה ככה? סגולית, כי כמה שזאת המידה הכי מתוקנת אצלו, היא גם עוררת הכי הרבה התנגדות. שכנגד. אבל כאן הוא נותן פתרון אחר. מדהים. כאשר אמרו מודות התנסו והכתוב מעיד עליו ואיש משה ענב מאוד. ויש להוסיף על דבר רב. כי על ידי שהיה ברור ליבו של משה רבנו עליו השלום בענבות, לכן לא היה חש להתנהג בדברים שהיה נראה לגאים לומר עליו שמתנשא עצמו. כי לא היה מציאות עניין גאות אצלו. ולכן לא היה ניכר בעיני המון בחינת הענבות שבו. אתם מבינים מה הוא אומר? הוא אומר, היית מסתכל על משה רבנו, לא היית יודע שהוא ענוותן. למה? כי, איך אני אסביר לכם את זה? בוא נגיד ככה, אני... לא, לא משהו מולד. בדיוק, כלומר, אני, אצלי, אצל כל אחד מאיתנו, בתוך הנפש קיימים מושגים של גאווה. בסדר, אנחנו יודעים איך נראית גאווה, ואז אנחנו יודעים גם להיזהר ממנה. אנחנו יודעים כאילו, רגע, רגע, אם אני, זה, אז אולי, אני, אולי, אולי יתפסו אותי כגאוותן. אם אני, אם רק אני אדבר, אם אני, אולי יגידו שאני גאוותן, אז אני יודע להיזהר. אבל מי שאין לו בכלל את המושגים האלה, אין לו. הוא, זה לא שייך אצלו. אז גם אין לו בעל לדבר ראשון, גם אין לו בעל לדבר כל הזמן. זה בכלל לא מתחיל אצלו, הוא לא מבין בכלל מה מדובר, מה זה שייך. הענווה אצל משה רבנו היא ענווה מוחלטת. היא לא ענווה התנהגותית. היא ענווה אישיותית. הוא ענב במהות, באישיות שלו. הוא לגמרי כזה. הוא לא מבין בכלל. זה כמו... אני רוצה לכם פעם לפגוש אנשים שאין להם חוש הומור בכלל. פגשתם פעם אנשים כאלה? שאין. עכשיו, נגיד מי שיש לו חוש הומור, אז הוא יודע ללכת על ה... כאילו מה רציני, מה מצחיק, הוא יודע גם... אבל אנשים עליהם חוש הומור, תספר להם בדיחה. אז הוא אומר לך, ו... אז כאילו... עכשיו, לפעמים אתה אומר, וואנה, הוא בא להסתלבט עליי. עכשיו, בגלל שאני יש לי חוש הומור, ואני מכיר את זה, בטח בא להסתלבט עליי כזה, אז אני... לוקח לך זמן להבין שבטח בן אדם תפוס אותך ברצינות. אתה רגע שנייה, תבין, זה היה בדיחה. בדיחה, טוב, תסביר לי את הבדיחה, מה... אז בכלל הוא הרג אותה עם זה. כן, אז... או יש אנשים שהם... אנשים שהם... אין בהם טיפת ציניות. אין בהם... הם תמימים לגמרי. אתה בא אליהם בקטע כזה ציני, באמת? למה? למה זה היה כך? לא, לא, אני אומר לך את זה ב... הם בכלל לא צריכים להבין את ה... את הניואנסים האלו שאתה משחק עם ציניות, בלי ציניות, הם קולטים אותך ישר כמו שאתה. זה מדהים. אז משה רבנו, מרוב שהוא ענוותן, באישיות, אין לו בכלל את המשחקים האלה בגאווה, אז הוא גם עושה דברים שלאחרים נראים כגאווה, אבל אצלו זה לא נראה כגאווה, כי אין לו גאווה, כי הוא לא, בכלל לא שייך. תראה. Yeah. יש להוסיף על דבריו כי על ידי שהיה ברור ליבו של משה רבנו עליו השלום בעניבות, לכן לא היה חש להתנהג בדברים שהיה נראה לגאים לומר עליו שמתנשא עצמו. כי לא היה מציאות עניין גאות אצלו, ולכן לא היה ניכר בעיני ההמון בחינת הענבות שלו. והכלל בכל דבר, עיקר הוא הפנימיות. כלומר, משה רבנו היה יכול לעשות דברים שאצל אנשים אחרים היו נתפסים כגאווה גמורה, ואצל משה רבנו זה שיא הענבה, כי הכל בפנימיות. כי אצל משה רבנו זה בכלל לא, זה לא מגיע בכלל מהמקום של הבולטות ושל הניסיון לתפוס מקום וכל הדברים של הגאווה. בעל כורח נאמר, הורכב, ריקב זה גימטרי הקורח, הורכב עצמות קנאה. כי היה חסר לו הפנימיות. יש כאלה שדורשים את הגרם, אומר, הוא רוקב עצמות. אדם שהעצמיות שלו רקובה, אז הוא מקנה. אבל מי שהוא מלא בשמחה בעצמיות שלו, לא מקנה באחרים. הוא רוקב עצמות קנאה, כי היה חסר לו הפנימיות. משה רבנו עליו השלום, ואהרון, היו הפנימיות הדת של בני ישראל, והם העירו לכל בני ישראל, ונתרוממו, כמו שכתוב במאור, מחזירן למותה, וקורח ועדתו נתדבקו בחיצוניות בלבד. והיה נראה כל מעשיהם טובים מאוד, הם הכל בבית מלא ספרים, גם מדרש אומר, ציטיט שכולה תכלת, הכל זה כאילו לשם, אבל כל המוטיבציה היא כבוד וגאווה. זה הפוך על הפוך. יש מעשים טובים כלפי חוץ, אבל המניע הפנימי שלהם הוא נראה, הוא גאווה, ויש מעשים שנראים כלפי חוץ כגאווה, אבל המניע הפנימי שלהם הוא בכלל לא כזה, אלא הוא מניע של רצון להטיב, רצון למלא את החובה וכו'. אבל אהרון היה, ובכן, אבל אהרון היה נראה איש פשוט. שפת אמת, אתה אומר. ובאמת, היה לו הפנימיות. ועל זה נאמר, שתולים בבית השם, בחצרות אלוהינו יפריך. כלומר, אני מדמיין, נגיד ש... אהרון, בלב שלו, בוא נגיד ככה. אנשים שיש להם מושגים של כבוד, הם חיים בתוך הקטע של כבוד וזה, אז הם לא מסוגלים להכיל את העובדה שבן אדם שהוא זוכה לכזה כבוד, להיכנס לקודש הקודשים, יתעשה גם עם זרוב עם שמעון שרבו ביניהם בשוק בבסטה. לא נראה להם, לא מסתדר. ואם בכל אופן הם רואים את אהרון הכהן מתעסק עם רובן ושמעון שרבו, אומרים, בטח אהרון מנסה להתחנפן קצת לעמך, הוא מנסה לשחק אותה עממי. ככה הם מפרשים אותו, בגלל מה? בגלל התפיסה המעוותת שלהם, אבל אצל אהרון, הוא לא מבין מה, זאת אומרת, כמו מין ילד כזה, ילדותיות כאילו חיובית, שהוא עובד בקודש הקודשים בשיא התמימות, אבל אז שהוא יוצא והוא רואה שני אנשים רבים, אז הוא לא יכול לעמוד מנגד, אז הוא מיד חייב ללכת ולעזור. מה זה קשור שלפני רגע הייתי בגבי גבעים, עכשיו אני צריך לטפל באנשים האלו. אז הוא בכלל לא רואה, אז בעיניו היה נראה כאיש פשוט, אהרון. כי היה לו הפנימיות. ועל זה נאמר שתולים בבית השם בחצרות אלוהינו יפריחו, וזה היה סימן המטה להראות כי פנימיות שלו, של אהרון, כל הזמן דבוק בשורש, ודוק כי קיצרתי בעניין זה. ומי למד אהרון הכהן? למד מהקדוש ברוך הוא. גם הקדוש ברוך הוא יודע כנראה את כל הדברים הנסתרים, נכון? לא כנראה. ובכל אופן לא נמנע מלעסוק בדברים קטנים כמונו. אף על פי. אז הולכים בדרכי השם. בקיצור, אומר כאן שפת אמת, לפי המשקפיים שאתה לובש על העיניים, ככה אתה רואה את הדברים. אדם שיש לו משקפיים של גאווה, ויש לו משקפיים של כבוד, ככה הוא רואה את כולם. אבל אדם שהוא ליבו ברור, ליבו נקי, אז הוא יכול לעשות מעשים, גם מעשים שבמקום אחר יתפרשו כגאווה, אבל אצלו הם תכלית ושיא הענווה. מולד, כן, אפשר להגיד, כן, מולד, נכון, מתנה זה בעצם מולד או ניתן להם בשלב כלשהו, אבל נכון.
איך זה סובד בהנהגה שלנו, כשאנחנו לא מאוד יודעת שכל הנפח
מולד, אז נכון,
יש
משהו מצרח נדע שכן,
זה נראה כמו
גרבה. בעיניי המפתח לשאלה שלך זה מודעות, מודעות. אם אדם מודע לזה לפחות, שיש כאן איזשהו דו-שיח, אז הוא כבר עוד דרך הפתרון. כן, הרבה פעמים אנחנו בכלל לא מודעים, אנחנו רצים לאיזה משהו, והוא לא בכלל לא בגלל הענבה, אלא רק בגלל גאווה. אבל אם אדם הוא מודע לזה, יש כאן איזה משהו, אני אלך על זה, זה יגרום לי לגאווה או לא יגרום לי לגאווה. עצם המודעות, הרבה פעמים זה הסיכה בבלון הנפוח של הגאווה. זה ה... שבת שלום.